כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן.
חג הפיים, סוף שבוע הגיע, עוד סוף שבוע, סוף סוף ברוך השם, איך זה שאין ברכה על סוף שבוע, אני לא מבין.
תנסח
אחת. אני אנסח, אתה עם הזקן, אתה תוכל להסמיך אותה ולתת לה גושפנקה. 29 לשישי, יום חמישי, שעה 6, אתם בכאן תרבות עם חתוכה וחסן, אז מה העניינים?
השבח לגד, כמו שאומרים.
השבח לגד. שמע, אני יצא לנו לדבר בינינו הרבה הרבה על מוזיקה. אני לא יודע אם שמת לב בזמן האחרון, אני מתלהב מלא מעט אפליקציות, שאתה יודע, הן לא רק מאפשרות איזשהו קר נרחב של מוזיקה, הן כבר מסדרות את העניינים. אתה יודע, אני אומנם צמוד לאייפון שלי, ובאייפון כבר יש... לא רק כל הזמן שהם נותנים לך את כל הספרייה הפתוחה, עשיתי שם מנוי, הם נותנים לך כמעט את כל הספרייה שם פתוחה. גם פעם באיזה שבוע אני מקבל איזושהי רשימה של עריכה מוזיקלית, הנה זה כנראה הטעם שלך, בוא תבדוק. האמת שהם לא תמיד פוגעים, אבל גם מדי פעם הם מצליחים, אפשר להגיד, לעשות משהו מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד מעניין, ואני מאשר ככה את הספרייה שלי. למה אני מחכה? מבחינתי זה כיף, כיף גדול.
אבל זה עובד עליך?
עליי זה עובד מעולה, אני גם ככה, אתה יודע, אני חולה להסתובב עם מוזיקה, אני לא תמיד שומע בבית, ועכשיו יש לי את האפשרות לשמוע מה שאני רוצה כמעט בכל מקום, ואני די מבסוט מזה למען האמת, ואתה גם יודע, אתה רואה אותי רוב הזמן אני עם אוזניות, אני כמעט לא מחובר מציאותית לעולם, פחות לא באופן קולי, אין כל כך מה לשמוע בחוץ, מה אני אגיד לך, אתה יודע, אבל במוזיקה אני כל הזמן מחובר, ובשבילי זה אדיר, זה אדיר.
אצלי האמת זה עובד הפוך. קודם כל, אני יכול לדבר, דיברת ספציפית על האפליקציה, אז אני, אחרי הרבה שנים עם אפל, בעצם בגלל האייטיונס, זה היה הדבר הכי משמח שעשיתי, זה שעברתי לאנדרואיד. כן.
השתחררת.
כל כך לא הסתדרתי עם הדבר הזה, וכל כך הרגשתי קלו בתוך איזושהי סיטואציה שמגבילה אותי מאוד, בהקשבה למוזיקה.
הם השתפרו קצת,
שנורא שמחתי על המעבר הזה לאנדרואיד, ומעבר לזה אני יכול להגיד לך שזה מעניין ששנינו חווים חוויה שונה לגמרי, כי עלינו בבית, עליי ועל אמירה, הפורמט, השינוי פורמט הזה של המוזיקה, של איך שאנחנו צורכים מוזיקה, אתה יודע, זה עבר כמה תהליכים כבר, אבל מה שמעניין, האבולוציה של זה, שהיום זה כבר נעלם מהמקום הזה של הפלסטיק והמוצר והקשיח, וזה עבר לקבצים, וזה כביכול הרבה יותר קל והרבה יותר נוח. אבל דווקא המעבר הזה גרם לכך שפתאום אנחנו לא שומעים מוזיקה בבית.
מי זה אנחנו?
אנחנו זה אני ואמירה, כמובן. מי זה אנחנו?
לא, לפני שאמרת בבית, שאלתי מי זה אנחנו? מי זה אנחנו שבגלל המעבר הזה...
אז ותשמע, ואנחנו, מאז שאנחנו ביחד, אנחנו ביחד בערך כבר 200 שנה, הבית שלנו היה כל הזמן מוזיקה מתנגנת ברקע. לא היה מצב שאנחנו לא שומעים מוזיקה. אנחנו אנשים של מוזיקה ו... באמת שומעים הכל וכל הזמן, ופתאום קלטנו, גם לקח לנו זמן להבין את זה, שפתאום זה ירד. כי לשים יוטיוב זה אמנם מאוד קל, אבל לך תבחר כל פעם שיר, ואם תעשה פלייליסט אז נמאס לך ועניינים וכאלה, ומה שמצחיק, שהאבולוציה, מבחינתנו לפחות, חזרנו למצב האבולוציוני הראשון של המוצר, כי כשדיברנו על זה, פתאום בשבועות האחרונים אמרנו...
רגע, לפני שאתה עובר לזה, זה נשמע לי מוזר, אני אגיד לך למה, גם אני כשאני יושב עם חברים, פתאום יש לנו את ההזדמנויות, יש לנו את היוטיוב, אנחנו עושים כמו די-ג'י אחד לשני, פתאום הוא מעלה שיר, חבר אחד מעלה שיר, פתאום השני אומר, שמה, את זה, זה, זה דווקא פתח הזדמנויות.
סבבה, אני לא אומר שזה רק רע, אבל מבחינת להקשיב למוזיקה ולשים את זה ברקע ולנגן, ההתעסקות של כל פעם לבוא למחשב וללחוץ, ואני יודע שיש כאלה שאומרים, אז תעשה פלייליסט, אז אתה עושה פלייליסט, אבל מפלייליסט נמאס לך נורא מהר. זו האמת, לפחות אצלי זה עובד ככה. וגם יש משהו בלהקשיב לאלבום. שפעם היינו רגילים להקשיב לאלבומים, היום אנחנו לא מקשיבים לאלבומים, אנחנו מקשיבים לשירים. ומבחינתי זה, אתה יודע, זו חוויה חדשה ושונה.
קיצר, הייתה לכם ישיבה בבית על זה?
הייתה ישיבה ממושכת, אתה יודע.
ישבתם?
כן, במשך כמה ימים ככה, פתאום הנושא הזה עלה ודיברנו על זה. שמה קורה? אנחנו פתאום לא שומעים מוזיקה בבית, לפחות לא מספיק, אתה יודע, מזל שאסי מרקידה אותנו ואנחנו שומעים מוזיקה ואנחנו... אתה יודע, עם כל האהבה והחיבה לסטטיק ובנאל וניקי מינאז' שיש אהבה, אבל אנחנו, אתה יודע, רוצים לשמוע גם מוזיקה אחרת.
נראה לי רק על אסי יש להם איזה מיליון צפיות.
כן, כן.
אז מה עשיתם?
אז דיברנו על זה ואמרנו, יאללה, בוא נחזיר מוזיקה הביתה. מה עושים? מה, עכשיו נקנה קומפקט דיסק, נתחיל לתפעל את הדיסקים שלנו? זה... כן. אבל הנה, השלב האבולוציוני הראשוני, חוזרים לתקליט, אמרנו, יש לנו מלא תקליטים, גם חדשים, גם ישנים, באמת, אני לאורך השנים תמיד אספתי תקליטים, אתה יודע, גם של דברים שיצאו ממש בשנים האחרונות, זאת אומרת, זה לא רק אולדיז כזה ודברים עתיקים, ואמרנו, יאללה, חייבים להביא פטיפון, ועשיתי חיפוש, מצאתי פטיפון עם בלוטוס, אמרתי, נעשה לאמיר ההפתעה, קמתי איזה יום, איזה בוקר, וחיפשתי את הפטיפון הזה באינטרנט, מצאתי בשני מקומות, עשיתי טלפונים, אחד אמר לי, אין במלאי, לא יודע מתי יהיה, אחד אמר לי, רק בעוד שלושה שבועות.
איפה, אנחנו מדברים על חדרה?
לא, 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 לא בחדרה. ואמרתי, התבאסתי, כי אמרתי, וואלה, היום קמתי, אתה יודע,
עם רצון.
כן, עד שהיה לי את ה... את הווייב, להזמין ולעשות לאמיר ההפתעה וכל זה. ואמרתי, טוב, אין במלאי, נחכה שלושה שבועות. באותו ערב היה לי הופעה עם אמיר לב בתו השמיני. איך שאני נכנס לתו השמיני, אני ככה מסתובב בחנות, אני רואה הרמה עד התקרה של הפטיפונים עם הבלוטוס. בסופו של דבר יצאתי עם ההופעה עם פטיפון ביד, ככה, אתה יודע, קרטון ביד, ביד אחת וביד השנייה, שני תקליטים חדשים שקניתי. שאחד מהם...
אני יכול לנחש. לאב סופרים?
אחד מהם זה היה לאב סופרים, אחד מהם היה זוהר ארגוב, ואתה יודע, לאב סופרים מבחינתנו זה היה איזשהו סגירת מעגל, כי זה אלבום שאני ואמירה אולי שמענו הכי הרבה בחיים שלנו ביחד. זה אולי אלבום אחד המשפיעים, אם לא הכי משפיע עליי.
של ג'ון קולטריין?
של ג'ון קולטריין, כמובן.
של הרביעה של ג'ון קולטריין.
וזהו, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שכאן היינו צריכים בעצם להשמיע רצועה מלאב סופרים, אבל אנחנו נשמור את האופציה הזאת לפעם אחרת.
לפעם אחרת? לא היום? אוקיי.
כי אנחנו קודם כל גם בעזרת השם נקדיש, אני מקווה, תוכנית שלמה ללאב סופרים, כי זה באמת, אם יש אלבום שראוי לתוכנית שלמה ואפילו סדרה, של תוכניות הזה, האלבום הזה.
או לפחות לאומן כזה.
אבל, היום אני רוצה שנתעכב לרגע ונגיד כמה מילים.
נעשה כבוד.
לאחד הזמרים הכי גדולים שהיו כאן, אם לא הגדול מכולם, בשבילי לפחות, זמר שאני גדלתי עליו בבית. היו שני זמרים ששמעתי מילדות דרך אבא שלי, זמרים שאבא שלי הריץ, זה היה אופר לוי ואריק לוי, זיכרונו לברכה, שהיום זה יום פטירתו. ולאחרונה, בשנים האחרונות, היה לי כזה איזושהי הזדמנות נורא יפה לחזור אחורה עם אבא שלי לכל המסע המוזיקלי שלו, מאז שהוא היה ילד בעצם מבית הורה והתפתח כנער והמוזיקה שהוא שמע. ואבא שלי, נגיד לך את האמת, לא היה... מחסידי אריק איינשטיין, שלום חנוך, כל אלה, מבחינתו, דיברתי איתו עליהם, הוא יקם פרצוף. אבל כשהוא דיבר על אריק לוי, היית ממש יכול לראות את הניצוץ בעיניים שלו. ואמרתי לו, אבא, מה נתפסת דווקא על אריק לוי? כאילו, אני יכול להבין את זה, אבל אני מנסה להבין איתך, כאילו. אז הוא אומר, אריק לוי היה בן אדם חי, במלוא מובן המילה. היום זה קצת טרגי להגיד את זה עליו, כן, כי היה להירחמו, אבל היה בן אדם חי. אני זוכר את עצמי ילד קטן בסלון עם אבא שלי, אתה יודע, יש כמה תמונות שאתה זוכר מהילדות, שאני לעולם לא אשכח, שאריק לוין מופיע בטלוויזיה, ואבא שלי קורא לי, אומר לי, בוא, 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 בוא. אני בא ואני רואה את אריק לוין, הוא אומר לי, אתה חייב לראות את הבן אדם הזה, אתה חייב לשמוע את הזמר הזה.
כשמי שקורא לך לטלוויזיה זה בוא, 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 בן משפחה, אתה חייב לראות, זה סוג של הצהרה.
ואריק לוין, אתה יודע, שאריק לוין נפטר, אני הדלקתי נר ברמה כזאת, זה כאילו ממש קרוב לליבי, הזמר הזה והיוצר הזה, ואני מאוד מאוד אוהב אותו.
שהיום יום פטירתו?
היום יום פטירתו, כן, 13 שנה למותו, וזהו, יש לי רק להגיד...
אז לא נדליק נר, אנחנו נשמיע שיר.
נשמיע שיר, ואחד השירים הכי יפים שאני מכיר, בבוסתנים.
קדימה.
בבוסתנים יורד בוער הערב, וצל הרוח זוחל בין העצים, ודמותך אני רואה עוברת, נוגעת לא נוגעת בעלים, ובשקיעה ראשך זהב גובע, ושחור עיניי חובק את שחור הלב, אני כמו צל אלייך מתנועה, ומרחוק התן בוודי מיילה. אני כמו צל אלייך מתנועה, ומרחוק התן בוודי מיילה. אני כמעט נוגע בך לא נוגע, את חולפת על פניי בלחישה, את איתי ואת גם אינך כאן, ושוב את נעלמת בחשיכה. אני אותך בשמש בוסתני מצאתי, אני איבדתי אותך עם מרדת ליל, בחשיכה אני ניצב מול כוכביי, ועם אור ראשון אני שוב ואהיה לך צל. בחשיכה אני ניצב מול כוכביי, ועם אור ראשון אני שוב ואהיה לך צל. בבוסתנים יורד בוער הערב, וצל הרוח זוחל בין העצים, ודמותך אני רואה עוברת, נוגעת לא נוגעת בעלים, ובשקיעה ראשך זהב גובע, ושחור עיניי חובק את שחור הלב, אני כמו צל אלייך מתנועה, ומרחוק התן בוודי מיילה. אני כמו צל אלייך מתנועה, ומרחוק התן בוודי מיילה. Thank you. בוסתנים יורד בוער.
אתה יודע, הזכרנו קודם את ג'ון קולטריין, זה היה בן אדם ששינה את חיי. אני לא יודע באיזה נסיבות אתה התחלת לנגן בסקסופון, דרך אגב למי שלא יודע, שנינו היינו נגני אלט סקסופון.
באותה נסיבות כמו שלך.
באותה נסיבות, אני שמעתי אותו, kind of blue, מאותו הם התחלתי לעבוד כמו שלעבדתי בחיים, ואתה יודע שאני לא אוהב לעבוד, חסן. וקניתי סלמר פריז, ממש דנדש, התאמנתי עליו כמו משוגע. אבל גם חיפשתי משהו, אתה יודע, בדיוק עזבתי את האוניברסיטת תל אביב, קצת משהו קצת לא הסתדר לי שם באוניברסיטה, והייתי חייב קצת לנקות, והייתי יושב ומתאמן, אבל הוא כמה דברים שלא נפתחו. ואני אומר לך, בגלל ג'ון קולטריין, אני התחלתי לנגן בסקסופון.
גם אני.
אז זה בן אדם אחד. ואתה יודע, והיה התעקשות מאוד מאוד גדולה, ועדיין לא מצאתי משהו. ואז היה לי עוד מפגש. לפני איזה 15 שנה, אני חושב, אולי אם לא יותר, הלכנו להופעה של רון קרטר בקמלות בהרצליה, ותשמע, היינו ילדים עוד, אני חושב, יחסית. ואז רון קרטר אומר, חבר'ה, אני רוצה לעלות פה לבמה, איזה בחור צעיר, נגן סקסופון, והוא התחיל לנגן הבחור הצעיר הזה, ותקשיב, פעם שנייה בחיים שהשתנו לי החיים, אני באותו רגע הבנתי כמה דברים, והנחתי את הסקסופון בצד, כי הבנתי שאני צריך לעשות כמה דברים לפני זה, חזרתי לכתוב, חזרתי לנגן לפני כמה שנים, שזה לא יישמע סיפור נורא, אבל בקיצור, אני סוגר פה מעגל, אני באמת באמת מתרגש, הבחור הצעיר הזה שהוא כבר עבר קריירה מרשימה, נמצא איתנו על הקו, קוראים לו אלי דג'יברי. אלי, אתה איתנו?
כן, אני מתרגש, אני לא יודע, אני כבר דומע.
תאמי לי גם, אני לא יצא לי לעשות כזה פתיח כל שני וחמישי, זה באמת באמת היה מאוד מאוד משמעותי. אני כמובן מאז יחד עם החברים, אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי הקריירה שלך, שהיא כבר, אתה זוכר דרך אגב את המפגש שהוא בקאמלות?
בטח שאני זוכר, אני ממש ממש זוכר טוב, כי זה היה גם אירוע מכונן עבורי. אני הייתי תלמיד של רון קרטר במשך שנתיים, היה לי את הכבוד הענק ללמוד שהוא בעצם מדריך הרכב שנבחר מכל העולם במשך שנתיים, זה נקרא היה אז הטלוניס מונק אינסטיטיוט, ואז הוא הגיע לארץ ואני הייתי במקרה בארץ, והוא פשוט שאל אותי אם בא לי לעלות נגן איתם, ובכלל לא היה מובן מאליו. ואני זוכר גם מה ניגענו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ניגענו Body and Soul.
אני זוכר רק ששמעתי את השלושה הצלילים הראשונים שלך, ואני פשוט התרסקתי, אני אומר לך, אני לא רוצה לגרום לך לדמוע, אבל אני אומר לך, באמת, שינית את החיים, אנחנו יכולים להאריך את השיחה הזאת בגדול, אבל באמת קריירה הלכה והתפתחה מאז, דרך אגב, הוצאת גם אלבום עם רון קרטר מאז, ועוד איזה כמה תותחים.
אלי.
כן, הנה, חסן גם פה איתנו.
אהלן, אלי.
אהלן, מה עניינים?
סבבה, אמרתי לך תוקה, מקודם דיברנו ככה קצת על התוכנית, והוא סיפר לי את הסיפור עם רון קרטר, אמרתי לו, אתה יודע, אני שמעתי את רון קרטר, עוד לפני שמעתי אותו בג'אז, אני הכרתי את רון קרטר דרך Tribe Called Quest.
וואלה.
כן.
כן, אתה יודע שרון, אני אספר לכם סיפור מצחיק, הבן אדם, הוא כנראה הבסיסט המוקלט ביותר אי פעם, הוא מעל 2,000 תקליטים, והסיבה לזה זה לא רק כי הוא הקליט כל כך הרבה
הסימפולים.
זה הרוב המכריע, הסימפולים. Mm-hmm. עכשיו תקשיב, הוא היה כל כך מתוסכל שבתקופה ארוכה, לדעתי עד היום יש לו אסיסטנט, שכל מה שהוא עושה זה מחפש סימפולים של רון קרטר, בשביל שאף אחד לא יגנוב את הזכויות שלו.
אבל אני חושב שבמקרה של Tribe Called Quest הוא ניגן איתם באלבום, והם לא סימפלו.
כן, זה ברור, אבל בגלל זה הזכיר לי את זה. רון סיפר לי את הסיפור הזה באופן אישי.
כמה דברים כדי שאנחנו קצת נתרכז, הסיבה שאתה פה היום. קודם כל, אני חושב שחלק מהסיבה שמאוד מאוד התרגשתי, ששמעתי מישהו שמצליח ליצור איזשהו סאונד מיוחד משלו, ואיזושהי אמירה משלו, וזה לא קל, יש המון המון מוזיקאים וסקסופוניסטים בעולם, ואני יודע כמה זה קשה, ובגלל זה זה גם היה מאוד מפליא. ודיברנו על קולטריין, שגם לא הענקת מחוות, אבל היום ספציפית אנחנו מעלים אותך לשידור, כי אתה מתחיל בעצם מופע חדש, שהוא בעצם מבוסס על התקליט של אין כמו בלי, הסול סטיישן.
כן, נכון, נכון מאוד.
אז אתה רוצה לספר איך הגעת לזה? אני
בעיק. בטח.
אוקיי.
בטח. תראה, קודם כל קולטרן זה גם מאבות המזון, אתם אמרתם, גמרתם עליו תעלל ובצדק, אז זה ברור. אבל יש עוד הרבה, גם לתלמידים שלי אני תמיד אומר, כבני אדם אנחנו, יש לנו שני הורים, אבל כמוזיקאים יש לנו הרבה הרבה הורים, אבות ואימהות, ו... אחד מהם זה גם הנק מובלי, עבורי. אבל מה שמיוחד בפרויקט הזה ספציפית זה שאני לא רק עושה מחווה להנק מובלי שהשפיע עליי כסקסופוניסט, אלא מחווה לתקליט מאוד מסוים שלו שהוא מאסטרפיס עם קסטרול סטיישן.
כן, זה סטנדרט שם, אני זוכר שניגנתי אפילו את הקטע.
בטח, הרבה אנשים, זה תקליט שהשפיע על הרבה אנשים, ולפחות כל שידוע לי, אף אחד לא מעז לעשות כאלה דברים, כי באמת שואלים את השאלה למה זה כבר נעשה. ואני עושה את זה פשוט בגלל שזה אחד הדברים שאנחנו כמוזיקאים עושים כל הזמן. אנחנו מוציאים סולואים, אנחנו מוציאים סאונד, כן. אנחנו מנתחים. ובשבילי זה כאילו ברור שבא לי לעשות את זה, ואין לי איזושהי אומרה לעשות את זה משהו חדש. אני ממש מנסה להעתיק את זה מההתחלה עד הסוף, רק שהמזל זה שבג'אז, לא משנה מה אני אעשה, זה בחיים לא יישמע כמו הנק מובלי.
אני אגיד לך שזה לא רק בג'אז, זה בכל סוגה מוזיקלית, זה לא יישמע אותו דבר, וזה מה שיפה בזה גם.
נכון, נכון. אבל מה העניין? שאם אתה עושה רימק של, לא יודע מה, של שיר של הביטל, אז המילים תמיד יהיו אותם מילים, הלחן הוא אותו לחן, בהנחה שאתה עושה את זה אחד לאחד,
רגע, פה אתה מנסה לעשות אחד לאחד, או שאתה מעניק את הפרשנות שלך לשירים?
אני מעניק את הפרשנות, אבל הפרשנות באופן אוטומטי, גם אם הייתי עושה את זה ממש אחד לאחד, בקטע של האלתור היא כבר פרשנות, כי אלתור זה פרשנות. אבל כן, כמובן שזה לא אחד לאחד, אני גם מפיק קצת ריהם.
כן, גם למי ששמע אותך, אני בטוח שהוא גם יוכל להניח את ההנחה הזאת מראש. היום בעצם אתם מתחילים את ה... דרך אגב, אתה תקליט את זה אחרי זה, זאת אומרת, היום אתם מתחילים את הסדרת הופעות, נכון?
נכון, נכון. זה משהו שאני נורא אוהב לעשות. לא להיכנס להקליט ואז לצאת, אלא לצאת, להופיע, ואז להיכנס לאולפן כשאנחנו כבר ממש ממש חמים.
שהם חמים ויש גם רעיונות.
בדיוק, בדיוק.
עם מי אתם מנגנים היום?
אני מנגן עם נגנים מדהימים ש... כמו שאז אתה, אתם ראיתם אותי עם רון קרטר כשהייתי צעיר, אז הם כאלה צעירים היום, הם בני 22. הפסנתרן, וזה גם הזכיר לי, כי אתם שמעתם את אריק לוי, שגם בשבילי הוא גורו. אז הפסנתרן זה תום אורן, אימא שלו זה דורלי חזן אורן, והיא כתבה המון שירים לאריק לוי. סתם זה
המעלה. כולנו סוגרים מעגלים היום.
כן, כן.
רגע, איפה זה?
הוא המתופף.
סליחה, רגע. אלי, אני עליתי עליך, תגיד שוב את המתופף, כי לא שמעו לדעתי.
אביתר סליבניק הוא המתופף, ותמיר שמרלינג הוא הבסיס, ואנחנו נופיע היום בזאפה תל אביב.
יש עוד הופעות בהמשך.
כן, יום שבת בזאפה חיפה, ובזאפה ירושלים ב-12 ביולי.
מעולה. חסן, רצית לשאול משהו?
אני רציתי ככה, סתם ככה, לחזור איתו אחורה, אולי. אתה בת ימי, נכון, אלי?
אני יפואי במקור, בגיל 16 עברנו לבת ים. והיום אני חי בחולון.
ואיפה פגש, איפה הג'אז פגש אותך? פעם ראשונה.
אני למדתי בקונסרבטוריון ביפו.
אוקיי.
אחרי הצהריים.
אז ממש היית ילד של קונסרבטוריון, תווים, סטנדרטים, עניינים, מגיל צעיר. מאיזה גיל בעצם?
מגיל 3 למדתי כינור, ובגיל 7 התחלתי ללמוד מנדולינה.
מדהים, אתה בא מבית מוזיקלי?
לא, אני בא מבית שאוהב מוזיקה, אבל בעצמו לא מתעסק בזה אף פעם. ובגלל שהורים שלי כל פעם התנדנדו, עברו מנתניה, מכל מיני עיירות פיתוח, היינו במגדל העמק, וזה, כאילו, ואני הייתי בן יחיד, אז הם נורא רצו שיהיה לי איזשהו עוגן שיחזיק אותי, והם באמת צדקו מהבחינה.
מה היינו בלי ההורים שלנו?
אלי גם, אני יודע, בהופעות כל הזמן אומר, כל הזמן אומר להורים שלו, שהרבה פעמים גם מופיעים שם. אלי, אבל שתי שאלות, אמרת שאתה גר היום בחולון, אבל אתה גם הרבה בניו יורק, נכון? זה איזשהו ציר, כן, ציר כן. משמעותי.
חייתי 15 שנים בארצות הברית, חוץ מהשנתיים שביליתי בבוסטון, שם אז הייתי עם רון קרטר, שהייתי בניו יורק. ומאז שחזרתי, בעצם אני על הקו, לא רק עם ניו יורק, גם עם אירופה והמזרח. באמת העולם הופך לכל כך קטן, ש...
אבל היום אתה חי בארץ, כאילו? זה הבסיס?
כן, בדיוק. אני חי בארץ, אני קרוב מאוד להוריי, שלהם כבר הבנתם, אני קרוב, ועכשיו אני גם קרוב פיזית, ואני נוסע כשאני צריך להופיע.
אלי, עוד שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נמשיך, לא רק המופע חדש, יש לך גם זקן חדש, זקן לא פרייר בכלל, אפילו הזקן של חסן לידו ככה, אתה יודע. אני לא אגיד צנוע.
לא יודע מה, הוא מוטרד מהזקן שלך עכשיו, הוא בא לספר לי.
זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו.
עכשיו, הזקן שלך, בוא נגיד, לי היה זקן באורך כמו שלך לפני שנתיים, נגיד, שלוש. עכשיו הוא בא אליי והוא כאילו אומר, מה זה הזקן הזה שהוא גידל? אתה מבין למי הוא אומר את זה?
אתה יודע ששמעת את זה מאוד אנשים, שלא יחשבו שאני משוגע.
ברור, אני שומע את זה כל הזמן.
טוב, אתה לא חייב להוסיף, אתה רוצה או
לא. לא, מה השאלה? תגידו.
סתם, צמח, אתה אומר, צמח מאליו, זה גם סבבה.
אין שאלה.
יום אחד קמת, יש לך זקן.
אתה רוצה שאני אמשיך לגדל או להוריד?
לא, אני סתם טעיתי מאיפה זה בא. אתה יודע, הזקן הפך להיות נושא, כאילו, מעניין קצת, אתה יודע, בחברה היום, פתאום הרבה אנשים מגדלים זקן.
אז אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו. אני תמיד הרגשתי... בגלל צבע אורי וכל מיני, וגם אני חצי פרסי, חצי בולגרי, אני הרגשתי שאני צריך כמה שיותר לעדן את הזה שלי, וכשאתה מגיע כמעט לגיל 40, אתה אומר, די, די, אתה זה אתה, תשלם עם עצמך, בא לך לא להתגלח, בא לך זה, בא לך לנסות כל מיני דברים, זה לא... השיח של מה זה אומר, איך מסתכלים עליך, וזה הוא מתגמד, ואני חושב במקום שלי זה ממקום טוב מאוד.
אשריך, זה בסוף האמירה החשובה באה מהשאלה הכי פחות חשובה.
אלי, המון בהצלחה, המון בהצלחה. באמת, באמת כבוד בשבילנו.
ואני ממש מקווה שיצא לי להגיע לאחת ההופעות, אולי בחיפה.
אני מאוד אשמח לראות אתכם הערב, ואני ממש מודה לכם, זה היה רעיון מיוחד במינו.
תודה לך, אני אומר לך, זה רגע בלתי נשכח בשבילי. יאללה, בהצלחה היום, אנחנו נשמע אותך עכשיו באחת המחוות. קדימה.
להתראות. Thank you. בונה ושמע את מה שלא אומר לך היום הזה. יגידו ימים רבים, היום הזה יימשך נצחים, עד שברגע אחד ישספנו סופו, צפירת רכבת חולפת, גוף זר, מבט קר, תמונה ללא כל נערה עוברת, אדם מחייך, גבייה נפוחה, אישה עייפה, איש בוער, דברים שכאלה בבוא הרגע תפרק אותם מילה מילה, גוף זר או גוף שהיה לזר, מבט קר או מבט שהיה לקר, וכך תמשיך ותמשיך לעמוד את הדקדוק הפנימי של הדברים, או אז בעודך שוקל ובלי משים טיפול עליך השקילה הזאת. תראה לפתע את היום הזה לעצמו לפני שהיה לנצח, והוא יצית שם כמו חבילה קטנה וארוזה לעצמה, ומשכו אינו אלא ערף עין קל, והנה הוא ימים רבים בהם טבעת, ואז תזכר לאיתך איך. שביום הזה שרפת גפרור שהצית מאז את כל הסיגרים שמאפשרים לך לומר עכשיו, קלו באשן חיי, או איך שביום הזה צללת בקפיצת ראש של מים שאינם מפסיקים מלהיות כחולים, שמתיקותם לא חדלה כלל, ואז פתאום היום ההוא הסתום יהיה להתחלה של סוף, לפני כן היה רק נצח, שבו הילכת סומה, ושבו כשכשלת, מלאכים טובים ורעים נלחמו ביניהם על המשך העיוורון שלך למענך, ואל תשאל אותי עכשיו מי הטובים ומי הרעים, ומה כל אחד מהם העדיף, תדע זאת ממילא. כשיבוא הרגע שיבהיר לך את הדברים, שיספר לך סוף סוף מה אמרו הימים. ימים יגידו. חביב הבדיה מתוך הגיהנום וגן עדן ברוורס, ואיתנו על הקו המשוררת וחוקרת הספרות האהובה עלינו.
ומורה וחברה.
חביב הבדיה.
טוב, אני מסמיקה, אבל לא רואים מה
נשמע, מה שלומכם. בסדר גמור, את מסמיקה באופן טבעי, אני חייב לומר.
כן.
את מסמיקה טבעית.
אוקיי.
אז ממש ממש...
מזל טוב ובשעה טובה, חוץ מהספר השירה יצא גם ספר מאמרים.
כן, שיבתו של הקול הגולה, זה לא בדיוק מאמרים, ספר עיון. מאוד מסקרן ומעניין, גילוי נאות, אנחנו אפילו מוזכרים בו מעט מאוד, אבל עדיין אולי צריך לומר. חביבה, איך את עושה את זה? איך את מספיקה כל כך הרבה? אני רוצה להיות חביבה בדיה, אני רוצה גם להספיק להוציא שני ספרים בכזאת אדירות. איך עושים את זה?
אתה רציני בשאלה הזאת?
כן, איך עושים את זה? כותבים מסביב לשעון, מה?
לא, 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 זה בלגן, זה כאילו, אני חושבת שיש לי שילוב של, וואו, זו שאלה, באמת, זה מחזיר אותי לעצמי, אבל כנראה שיש לי איזה מתח בין שני צדדים, אחד שיש לי איזה כתיבה מתוך איזה פצע, שזה מדמם ואתה מוכרח לכתוב, ויש לי גם מצד שני את הנטייה, כאילו... איזה משמעת של לימוד וסדר של כתיבה. בין שני הדברים האלה, אז אני... שם זה קורה.
קודם כל אני רוצה גם להזכיר, היו לך כמה שיחות נפלאות גם אצלנו, בכאן תרבות עם גיל מרקוביץ', נכון? אני אפנה כאן מי שרוצה, קודם כל לשמוע את השיחות המאוד מעמיקות על הספר עיון שלך. אני לא רוצה להוסיף על השאלה של חסן, אבל גם הרבה פעמים מדובר גם בתחומים שונים. אני חושב שזה כשלעצמו זה גם משהו שהוא לא פשוט לגעת בהרבה תחומים.
אני חושבת שההפרדה הזאת הדיכוטומית בין היא לא כל כך הייתה מהמזרח, כאילו אנחנו לא היינו מודעים לזה בזמן אמת שבאנו מבתים של אצולה של לימוד,
אני שואל את זה, אני שואל את זה יותר מהבחינה של המיינד, כי הרבה פעמים אתה יוצר,
אני מרגישה כאילו אני בית עם חדרים, וכל פעם אני פועלת לתוך חדר אחר.
היא אומרת, היא לא עושה את ההפרדה, אני מבין את זה, אני יכול להבין את זה, אני תשמע.
כמישהו שכותב, אני כן יכול לחשוב על...
אני מהבחינה הזאת, הלוואי ואני הייתי מהבחינה יצרנית, עובד, בוא נגיד מייצר, אני אפילו, יש אנשים שיש להם בעיה עם הביטוי הזה, לי אין שום בעיה עם הביטוי הזה, אני מדבר עליי. באמת בתדירות הזאת, אבל מהבחינה הזאת אני יכול להגיד לך שגם אני כמו חביבה מתפרס על הרבה מאוד נושאים, ולא מפריע לי, זאת אומרת אני רוקד, זה כמו להיות רקדן בעצם,
זה כמו ריקוד, זה נורא נורא קשה, אבל לפעמים אני חושבת שבהתחלת הדרך זה היה קורה לי יותר בצורה כזאת לא נשלטת, של פצע, של בלגן. לאט לאט למדתי שכאילו, נגיד, אם אני שומרת על משמעת מסוימת, לפחות זה בפס מסוים של היום. לא משנה, בוקר, צהריים, ערב. אבל פס מסוים של משמעת הוא, לדווקא לבן אדם כאוטי, הוא נחוץ יותר. ואז כאילו בעצם, בהדרגה, כאילו בעיקר מהתקופה של גיל 20, עד כאילו אמצע 30 וזה, זה הזמן שלאט לאט למדתי לייצב לעצמי שפה, שבוקעת כל פעם מתוך חדר אחר. וזה כאילו יצר איזשהו, ולפעמים כשאני נסחפת לכתיבת שירה, אז אני לא יכולה להגיד שבאותו זמן בדיוק המשכתי לכתוב מאמרים באותה רמה. זאת אומרת, דברים עולים ויורדים.
בדיוק.
אז זה איכשהו מתאזן בסוף, אבל אתה לא באמת כל הזמן כותב את הכל, כי זה לא אנושי ולא אפשרי.
כן. לא, אני מניח שבגלל זה שאלתי, אני זוכר ששמעתי את ישעיהו ליבוביץ' לפעמים קצת כועס על עצמו, ואני שואל את זה גם כי זה שאלות שאני גם שואל את עצמי. על מה הספר עיון? אולי תגידי בזמן.
הספר הזה זה בעצם דווקא מסות שכתבתי ושליוו את המציאות שנוסרה בישראל מאז 2003, בערך בתחילת שנות 2000, ובאמת גם בגלל זה ארץ פואטיקה מוזכר בקיצור, אבל הכל מוזכר שם בקיצור על קצה המזלג, כי זה באמת היה על סף הוצאה של הספר לאור, שניסיתי לתאר שלושה שלבים במסע של הקול המודחק, כאילו בעצם המזרחיות הייתה המודחק של הישראלי, וניסיתי לתאר שלושה שלבים בשיבה של המודחק, בעלייה של הקול הזה שהיה בגלות, והראיתי את זה דרך המוזיקה, ומצד אחד דרך השירה, שהם חיל החלוץ של החזרה של המודחק. אחרי זה באה גם האמנות החזותית ושאר האמנויות, אבל קודם כל השירה והמוזיקה. ובאמת הסיבה שגם בסוף הכנסתי את ההתייחסות לארץ פואטיקה ולקבוצה הצעירה שלכם שעלתה, כי אפילו ראיתי בה את הממד הרביעי, לא דווקא אפילו, היא אפילו בעצם משהו שהוא כבר הולך מעבר, מישהו שהוא ממוקם בתוך המקום הכי הכי טבעי, לבטא את הביקורת, הביקורת ואת הזעם וכו'.
חביבה, אז ברשותך נחזור לרגע לספר שירה, כי באמת באופן אישי לפחות, אליי זה הרבה יותר... מדבר ומתחבר.
אתה לא צריך להתנצל, יוציא שני ספרים, היא צריכה להתמודד עם זה.
כן, אז קודם כל השם נפלא, גיהנום וגן עדן ברוורס, ישר מעורר ככה מחשבות, אבל תקני אותי אם אני טועה, בספר הזה אני מרגיש שחביבה קצת נותנת לי, מגלה לי על עצמה וחושפת את עצמה יותר ממה שהייתי רגיל לקרוא ממך. זו תחושה אישית או שזה משהו שאת...
לא, זה נכון.
זה, כי אני ממש הרגשתי שאחרי הקריאה בספר הזה שאני מעבר להכיר את השירים שלך ולהכיר את השפה הפואטית שלך, הרגשתי שאני מכיר אותך קצת יותר מאיך שהכרתי לפני כן.
יש בזה משהו, כן, זה נכון, כי אני בן אדם שמאוד מתעטף במילים, לפעמים בגלל כאבים אני יכולה להתעטף יותר בסמלי, ופה אני יותר חשופה.
זה הייתה החלטה מודעת? אולי זה משהו ש...
לא, זה כאילו, יש כמה שירים שמדברים על זה באופן יותר ארף פואטי, כמו דווקא גם השיר שרואי יקרים מקודם.
זה שיר שאני מאוד אוהב, אני קראתי אותו גם בהשקה של הספר.
נכון, קראת אותו מאוד
יפה. תודה, וזה שיר שאני מאוד אוהב ומאוד מדבר אליי. ואת יודעת, בהשקה אני נזכר עכשיו שאלחי סלומון, שהנחה את הערב, קרא שיר ראשון, ומישהי אמרה מהקהל, עצרה אותו, זה היה קצת חסר טקט, כי כאילו בלי קשר לעולם, פתאום עצרה אותו ואמרה לו, אני רוצה לשאול שאלה, אמרה לה כן, למה קראת את זה כמו תפילה? ואני ראיתי את הפרצוף של אלחי, כי הפרצוף שלי, לי קשה לראות את הפרצוף שלי, אבל אני מתאר לעצמי שהוא נראה פחות או יותר אותו דבר, פרצוף של תמיה, כי זה נראה לנו המקום הכי טבעי בעולם לקרוא את השירים שלך, כמעין תפילה.
כן, היא גם טענה כאילו בגלל שיש שם דברים כואבים או צינים, אז לא צריך לקרוא את זה.
וגם שאני קראתי, אז אני מתאר, אני כאילו אומר לך בדיעבד, אלחי אמר לי, אתה גם לקחת את זה למקום של התפילה, ואני לא התכוונתי לקחת את זה לשום מקום, השיר לקח אותי לאן שהוא לקח. אז, וזה גם חלק ממה שאני אוהב בשירה שלך, שהיא באמת מחשפת ומוליכה, ולוקחת אותך למקומות ש... אולי לא צפית מראש.
תודה, באמת, תודה רבה. השיר הזה שהקראת זה באמת, אני חושבת זה השיר שאולי הוא אחד הכי מבטאים למעשה את הנכונות לעזוב את הסמלים, לעזוב כאילו את הכנפיים, לעזוב את הכנפיים הגדולות האלה שקשרו לנו הסבים והסבתות, וכאילו לצנוח צניחה חופשית, כאילו מה שאני קוראת לזה לאספלט.
חביבה, אני רציתי לשאול, אולי את רוצה גם לדבר על איזשהו מאבק שניהלת בזמן האחרון, ובהקשר הזה בדיוק עלה לי, אני לצערי לא יכולתי להיות בהשקה בגלל הערב שלנו בעיריית תל אביב, אבל את מספיקה לחגוג את הספרים האלה? הספקת לחגוג אותם כמו שצריך? אני מכיר אותך כמישהו שלא מפסיקה לעבוד.
בינתיים לא הספקתי לחגוג, אבל יש תלמידים שרוצים לחגוג, אז תמיד עוד יש תקווה עדיין.
את רוצה לדבר על המאבק שניהלת בזמן האחרון?
איזה מאבק של ילדי תימן, או איזה מהם, יש הרבה מאבק.
לא, קיבלת בשורה לגבי החנינה.
לגבי יואל אישקרויס, כן. אני באמת אשמח גם לדבר על זה. אז
אולי יש לנו ממש דקה, דקה וחצי.
אז פשוט תגידי, אנחנו נשמח לשמוע את זה ממך פשוט.
רק רציתי להגיד שמאוד רציתי לעזור לדמות החרדית הזאת, שהיא עברה מסע בזמן. הוא יותר ויותר אדם שהפך להיות איש חסד ו... אדם שבעצם גם מול העדה החרדית התחיל לעמוד בקונפליקטים. מאוד רציתי לעזור לנסח מול נשיא המדינה את הטיעון שמדינת ישראל יכולה להיות גג גם ליהודים שלא מכירים בה כמדינה, אבל עדיין מייצגים ברמה ההיסטורית את היהודי הגלותי, ושאפילו כמקום לגר הגר בתוכנו צריך להיות את לתת את המקום הזה.
לטובת המאזינים שלא מכירים את הסיפור שלו, על מה הוא נכנס מלכתחילה לבית הסוהר?
הוא הקים משחטה שהייתה גמילות חסד של לחלק קופות לאנשים עם מעוטי יכולת, ובעצם על זה הוא נידון כאילו שהוא העלים מס, והנושא הוא מורכב.
העלמת מס בעצם.
בקיצור, כן, אבל כמובן שבגלל שהוא בא ממקום חלש, לא מגובה בסוג של עדות שיכולות לגייס במהירות כנס כזה גבוה, ולכן הוא בעצם נכנס לשעות בבית הסוהר בפועל.
והיום קיבלת בשורה טובה?
כן, עבדתי על זה ממש קשה, והיום התקשרו אליי מבית הנשיא להגיד שאישרו את החנינה.
איזה יופי לשמוע.
ואני יכולה להגיד שהוא אישרו לו להשתחרר לאלתר, ואני יכולה להגיד שאני בכלל לא מכירה אותו אישית ואת המשפחה, אבל האושר והדמעות בקול של אשתו שהתקשרה אליו אמרה לי שהייתה מוכרחה להגיד לי תודה באופן אישי, וראיתי שהיא כאילו, זה היה משהו מעל ומעבר, שמחה אנושית כזאת. יש להם 16 ילדים, הם גרים בשני חדרים וחצי.
אני בטוח שזה משמח גם את כל מי ששומע וגם אותנו פה.
טוב, אשריך.
חביבה, תודה. הנה, אתה מעלה את חביבה, את פרופסור חביבה פדיה לשידור, ויש לך שלושה אייטמים ועוד היד נטויה. המון המון, המון המון מזל טוב ותחגיגי.
ועוד הרבה ספרים בעזרת השם, חביבה.
אמן, תודה. תודה, להתראות. ביי ביי. Thank you.
פיירוז, ובמעבר חד, כמו שאומרים.
במעבר חד. כן. במעבר של התקפה מתפרצת.
כן, מכאן לכאן. טקס ה-NBA הראשון, הענקת הפרסים, בפעם הראשונה.
ראית אותו בלייב?
מה זה ראיתי אותו?
אני גם ראיתי אותו. סוף סוף היה משהו גם בשעה נורמלית.
זה לא היה בשעה נורמלית, ראית את השידור חוזר. ממש לא, זה היה ב-4 לפנות בוקר. חתוקה, ראית שידור חוזר.
לא, אחי, זה היה שידור חי.
אני ראיתי שידור חי, ב-4 לפנות בוקר.
התבלבלו לי השעות אולי. זה היה עם תרגום, אתה ראית עם תרגום?
האמת היה
אני
מדהים.
אני ראיתי בלי תרגום.
האמת שהיה מדהים, לא, בלי תרגום, מה פתאום. היה, זה האמת שהיה היה מדהים. זה טקס כזה שאתה יודע, בדרך כלל הטקסים האלה נראים נורא מיושנים, נורא מבעשים, נורא כזה, הכל כזה כבד וזה, ופתאום אתה רואה שם את שקיל אוניל וצ'רס ברקלי, וזה לא יכול להיות פחות מ...
מריצים בדיחות משני
פחות
צדדים.
פחות ממצחיק בטירוף. כן, הופעה מפוצצת של ניקי מינאז' שהייתה חצי קלאץ', צריך להגיד שדרק שיחק אותה האמת בהנחיה, הפתיע והיה גם חמוד,
גם מצחיק,
גם מצחיק, וגם איך קוראים לו, ברח לי השם שלו, וויל פארל, קומיקאי, נכון? זה השם, אני אומר את השם הנכון. וויל פארל היה...
פארל, אתה לא אומר לך. פארל. סתם אני צוחק, אחי, אני מסתרק.
אתה רוצה שאני אקלל אותך בשידור חי?
אתה חושב שאני יודע.
וזהו, ואתה יודע, תחרות של MVP מאוד צמודה, ראסל ווסטברוק, בסופו של דבר ניצח את ג'יימס ארדן, גם קוואי לנארד היה, הגיע לקו הסופי שם, אבל... בסדר, פחות הבחירה שלי והטעם שלי, אני הייתי הולך עם ארדן והזקן שלו, אבל אתה יודע, אני לא בוחר.
אבל רגע מרגש
מאוד. ומברוק לראסל, כן, וגם היה כן. מאוד מרגש עם ראסל ברגע שהוא דיבר על ההורים שלו, למרות שהוא לקח 20 דקות נאום, אבל שהוא דיבר כן. על ההורים שלו ועל האחים שלו, אני גם כמעט דמתי.
רגע מרגש
אבל הרגע הכי מרגש בערב היה ביל ראסל הענק, כן. שהעמידו שם את האולסטארס, שקיל אוניל ודיוויד רובינסון ו...
שקרים אבדול ג'בר בכבודו בעצמו הציג והעניק.
והעניק לו את הכניסה להיכל התהילה. באמת אחת הדמויות הכי משפיעות בספורט האמריקאי. ביל ראסל, שחקן ענק, זכה בשש אליפויות כשחקן, שתי אליפויות כמאמן. אם אני לא טועה ותפוס אותי,
גם המאמן אולי השחור הראשון,
נראה לי שהוא היה המאמן הראשון השחור שזכה בתואר אליפות, וזה היה מאוד מרגש באופן אישי, באמת דמות שמוסה להרצה, וזהו.
כן, וגם המסע שלו, צריך לבוא ולהגיד, אנחנו הרבה פעם רואים אותם כותפים את האליפויות ואת הסלים, דרכו הייתה סוגה בגזענות, לא מעט.
מאוד מאוד קשה, ונראה לי שאנחנו נדבר על זה באחת התוכניות הקרובות, כי זה מדהים גם לדבר על זה במובן הזה של מוזיקה וספרות. אתה יודע, תחשוב על ככה באנקדוטה במשפט, תחשוב על מיילס דייוויס מגיע לצרפת, פורסים לו שטיח אדום. בארצות הברית הוא צריך לעבור מדרכה כדי לא לעבור במדרכה של הלבנים. תחשוב איך הם חוו, איך הם חוו את הכוכבות שלהם ואת התקופה האדירה שלהם לעומת מוזיקאים של היום, אותו דבר כוכבי כדורסל וספורט בכלל. אז אנחנו מאוד מתגעגעים לספורט, עונת המלפונים הזאת הגיעה לנו עד לכאן, שיחזור הכדורגל, שיחזור הכדורסל, בעזרת השם במהרה בימינו.
לא, תן קצת קיץ, אבל
אני לא רוצה קיץ, אני רוצה ספורט.
אני רוצה לנוח טיפה.
עוד מעט יורו בסקט, אני מתחיל לראות גם פינג פונג, אם לא יחזור הכדורגל או הכדורסל בקרוב.
אתה רצה בנטו, את הריצות אתה עושה? בטח, בטח. תודה למפיק שלנו, איתי מרקסון, לטכנאי גיא בן וייס, תודה לאירה וקסלר על העזרה. יום חמישי אנחנו בכאן תרבות, חתוקה וחסן, 104.9, 105.3, אחלה סופש, ים, שמש, ליספורט,
פאבליק אנמי, ושיהיה לכם אחלה סופש.
הזנתם בשידור חוזר לתוכניתם של רועי חסן ושלומי חתוקה מכאן תרבות. התוכנית שודרה ביום חמישי. With crisis and all this crisis Hating Satan never knew what nice is Check the papers, well I bet on ISIS More than your eye can see and ears can hear Year by year all the sense disappears Nonsense perseveres, prayers links with fear Beware, two triple O It might feel ear. Good, it might sound a little something But damn the game, if it don't mean nothing What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game I got game, she got game got game, they got game, he got game, it might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing, damn, was it something I said, pretend you don't see so you turn your head, race scared of his shadow, doesn't matter, thought of reparations, got a plan with the population, nothing to lose, everything's approved, people use, even murder's excuse, white men in suits don't have to jump, still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools While the devil takes care of making all the rules Folks don't even own themselves Paying mental rent The corporate presidents One out of 1 million residents Be a dissident Who ain't kissing it The politics are chains and whips Got the sick missing chips And all the championships What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head Or a loss to your heart Nonsense perseveres Prayers laced with fear Beware Two triple O It might feel good It might sound a little something But damn the game If it don't mean nothing What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game Behind the game I got game She got game We got game They got game He got game It might feel good It might sound a little something But fuck the game If it ain't